אז אנחנו בסוגיות בעין הים, ממשיכים במסכת ברכות, בעצם פסקאות ככה מרכזיות בעין הים. אז עכשיו אנחנו בעמוד 5, מדלגים לעמוד 5, רוצים ללמוד את פסקה ח'. יש פה, הפסקה מתארת לנו על, נראה עוד מעט קצת על ה... על הצער של הקדוש ברוך הוא בגלות של עם ישראל, וגם על החיסרון מחובן בית המקדש, גם זה נקודה שהפסקה מדברת עליה, ועושים את זה סביב הגמרא שמספרת לנו על סיפור על רבי יוסי, כן, עמוד 5, תניא, רבי יוסי, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, כן, ונכנסתי לחורבה אחת, זה שורה שלישית מלמעלה, ונכנסתי לחורבה אחת, מחורבות ירושלים להתפלל. ובא אליהו ז"ל ושמר לי על הפתח, כלומר המתין לי עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי, שלום עליך רבי. ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. כן, כלומר, היה יותר טוב שתתפלל בדרך ולא בתוך החורבה. כי בתוך החורבה יש כמה סיבות שלא מתפללים, אלה מתפללים בתוכה הגמרא תגיד, אמר לו, הלכה היית צריך להתפלל בחוץ. אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו מעוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. תפילה קצרה זה אביננו, רק שמביא פה זה, זה קיצור כזה של תפילת 18. יש פה ספרים, בעין היה ברכות א'. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים, כאן. למדתי ממנו שלושה דברים, ולמדתי, הנה, תראה. למדתי, כן, זה, הספר הזה, כן. כן, זה ברכות. זה דק אמור, זה ברכות א'. אז למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. כן? ואמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה? למה לא נכנסים לחורבה? זה נראה בפעם הבאה, אבל מפני החשד, מפני המפולת, מפני המזיקין, יש כמה סברות, שיטות בזה, כמה סיבות בזה. בכל מקרה, אבל עכשיו בסיפור הזה של רבי יוסי, אז רבי אליהו נביא שואל אותו, מה כל שמעת בחורבה זו? הרי זה הייתה חורבה מחורבות ירושלים. חורבה מחורבות ירושלים, כן? שירושלים הייתה חרבה באותו זמן, ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים, עמוד 6, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את החלי, והגליתי את בניי לבין עובדי כוכבים. כן, אז זה איזשהו ביטוי כזה לצער של הקדוש ברוך הוא, מנהמת כיונה, כמו יונה שככה נוהמת בצער על הבנים שלה, ואומרת אבל, אוי לבני שבעוונות, מחרבתי את ביתי, יש פה חורבן בית המקדש, והגליתי את בניי לעובדי עובדי כוכבים. אמר לי, בני, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום ג' פעמים אומרת כך. כן, כלומר, שלא תחשוב שרק במקרה שהגעת בזמן הזה לחורבה, אלא שלוש פעמים ביום היא אומרת כך. שלוש פעמים ביום זה מקביל לשלוש תפילות ביום, כן? היא אומרת את את האוי לבני שבמותם החבתי את ביתי. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונין, יש מרבה מבורך, יש מרבה גדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך. כן, כלומר, בשעה שאומרים, אמן יש מרבה בבית כנסת, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך, עושים אותו ביתו כך. מה זה הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו? גם צריך להבין את זה. מה באים ללמד אותנו בזה? ומה לו לאב שיגלה את בניו לבין עובדי כוכבים, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. טוב, אז זה פחות או יותר המעשה שלפנינו, שרבי יוסי בחורבה מחורבות ירושלים, שם הוא שומע את הצער של השכינה, על הגלות שהגלתה את עם ישראל, וחבתי את ביתי, שרפתי את החלי וזה, ואליהו נביא אומר לו, זה שלוש פעמים ביום השכינה ככה, אומרת את המנהמת כיונה ואומרת את הצער הזה, ובזמן התפילות, שאומרים אמן שמי רבה, אז יש פה איזשהו נענוע ראש אלוקי, ואיזשהו כאילו נענוע ראש אלוקי, ואמירה אחרת, אמירה של אשרי המלך שמקלסין אותו כך. כן? זהו, אז כאן אנחנו רואים בעצם גם את הצער של השכינה על עם ישראל, וגם את הצער הזה שמתבטא בחורבן בית המקדש. נגיד היום אנחנו כאילו לא מבינים שאנחנו רגילים כבר למציאות שאין בה בית מקדש, נכון? למה אנחנו רגילים למציאות כזאת? בגלל שלפני כמה שנים נחרב את המקדש. לפני כמה שנים נחרב את המקדש?
2000.
כמעט 2000, נכון? ב-70 לספירה, פחות או יותר. 79, 70 לספירה. כמעט 2000 שנה כבר עברו. אז הזמן עושה את שלו. הסדרי החיים של האומה הישראלית קיבלו תבנית מסוימת, קיבלו צורה מסוימת. אנחנו רגילים לזה שאין בית מקדש, זה החיים. אנחנו לא מבינים אבל שהחיסרון של בית המקדש זה לא רק חיסרון גשמי. כלומר, רק חסר פה משהו בנוף, כן, או חסר פה, אפילו אם ניקח, חסר פה איזה בית פולחן לקדוש ברוך הוא. ואני אקח משהו יותר גבוה קצת, לא רק משהו טכני, אלא משהו שגם חסר משהו בעבודת השם. זה לא. זה חסר, העולם חסר. כשאין בית מקדש, כל המציאות היא חסרה. כל המציאות היא שונה. היא הרבה פחות, הרבה פחות ממה שהיא אמורה להיות. כן, הרבה הרבה פחות. היא לא... המציאות... חסר חזק את התודעה שלנו קודם כל, כן? חסר את התודעה שלנו. שם בפקדה זה לא אמרנו, חסר משהו או חסר בית לעבוד בו את הקדוש ברוך הוא, בסדר. כאילו, מבין שיש חיסרון. אומר לך, לא, זה לא זה, זה כל העולם חסר. כל החיים שלך חסרים, החיים הפרטיים שלך חסרים. החיים של העם ישראל חסרים, החיים של האנושות כולה חסרים, וחסרים בפער, לא משהו קטן, בגודל עצום. זה שאין בית מקדש זה מציאות לא נורמלית ומציאות קשה, אפשר לומר אפילו. מציאות מאוד קשה לעולם. אז צריך להבין במה החיסרון הזה מתבטא. טוב, אז בואו נראה איך הרב קוק ככה מעבר לנו פה את סתרי התורה הנפלאים האלה. פסקה ח', אתם רואים בעמוד 5 פסקה ח'. פה מצטטים בהתחלה את זה, את הגמרא, ואז כתוב ככה בעיניי, ראיתי בעזרת השם מתברך. אתם רואים למטה בעמוד 5, ראיתי בעזרת השם מתברך לבאר עניין אגדה זו, מה תועלת היוצאת מכל הסיפור הזה? ואם רק מפני החידוש הכללי שבצרת ישראל כביכול עוצר, דבר זה נודע למדי. כלומר, אם אתה בא לומר שרוצים לספר לך, תראה שעם ישראל בצער כשנחרב, כשעם ישראל חרב ונגלה גלה מארץ ישראל, אז גם השכינה בצער. אז אומר, טוב, זה מה שכתוב פה, שהשכינה מנהמת כיונה ומצטערת על זה שהגלתה את עם ישראל, את הבנים שלה. אז השכינה בצער איתנו. אז אומר, זה נכון, כן, בצרת ישראל כביכול עוצר, אבל אומר, זה דבר זה נודע למדי. כלומר, זה דבר מפורסם, אה?
ברור,
יפה, מפורסם. מבואר גם כן בפסוקים מפורשים, אין צריך עריכות. כן, זה פסוקים מפורשים, למשל, ושב השם אלוהיך את שבותך, כאילו, לא כתוב ישיב, אלא ושב, הקדוש ברוך הוא שב יחד איתנו, מהגלות, כן? כשאנחנו בגלות גם איזה, גלו שכינה עמהם, יש הרבה מקומות שרואים את הדבר הזה, שהשם בצערו איתנו. אז אם ככה, צריך להגיד שיש פה עוד דבר, שזה בא ללמד על הצער של השכינה. אבל בא העניין לעניות דעתי לבאר תוכן ביאור צער שלמעלה, מה שלא ניתן להבין על פי פשוטו. וניקח לנו למשל עניין צער האמור בעניין גופני, כדי שנוכל להקיש ממנו על דברים העליונים. הנה כל דבר שמהלך כדרכו וטיבו ומתמיד בהנהגתו ואין בו צער. והצער לא ייתכן כי אם במשהו מקרה יוצא חוץ לטבע, כמו הבריאות הוא המצב הטבעי של החי, והחולי הוא חוץ לטבע. וכל דבר שהוא חוץ לטבע ודאי לא יתמיד. רגע, זה השלב הבא. קודם כל, שלב ראשון אומר הרב שצער מתחיל מיציאה מהסדר הטבעי. אם החיים הולכים לפי הסדר הטבעי שלהם, לפי הסדר המתוקן שלהם, אז אין צער, כן? אין כאב, אין הרגשות לא נעימות, למשל בבריאות של האדם. אז כל עוד האדם מתפקד בצורה בריאה לפי הטבע של הגוף, הטבע של הגוף בריא, מתפקד בסדר הראוי לו, אז האדם מרגיש טוב. ברגע שהגוף יוצא מהסדר הראוי לו, אז מתחיל את המרגיש עוד שכואב, הבטן, הראש, סחרחורות, הכאות, כל אחד ועניין. כן, גם... זה הצער, כן?
כן, גם אומרים ש... כאילו, למה אנשים כאילו לפני הרבה שנים היו חיים יותר? כי הם היו כאילו חיים יותר כמו הטבע, כאילו.
חיים כמו הטבע, כן. כן. אבל מצד שני, לא היה להם את יכולת הרפואה של ימינו. אז מצד זה היו מתים דווקא הרבה יותר צעירים. היום אנחנו ברוך השם יש הרבה יכולות רפואה מתקדמות שמסוגלות להתגבר על הרבה מחלות. כן. אבל נכון, כשיוצאים מהטבע, אבל הוא בא להגיד פה שכל יציאה מהטבע היא מביאה בעצם לכאב. כן, להגשת הכאב. זה בכל דבר, לא רק בבריאות הגוף, זה תמיד ככה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שאם אתה, או אם אתה נמצא במהלך הטבעי של החיים, אז שזה הנורמליות, אז אין לך כאב וצער. אז אם ככה, מה נלמד מזה? שאם יש צער למעלה, אם הקדוש הוא מצטער על כך שעם ישראל גלו ממקומם, ושעם ישראל לא בארצם, ושנחרב את המקדש, אז מה זה אומר לנו בעצם? שזה לא המצב הטבעי, יפה מאוד, לא המצב הטבעי שלנו, ולא המצב הטבעי של העולם כולו. זה לא המצב הטבעי של העולם כולו. כי באמת היה מקום לבוא ולהסתכל על העולם, ולהגיד אנחנו רואים שיש, בעולם זה עובד על פי גלים כאלה. כלומר, כל פעם עולה אומה אחרת, כן, איזה כוח אחר של אנשים, של מדינה וזה, עולה, מצליחה לכבוש, ליוצרת איזושהי אימפריאליסטיות, ואחרי זה היא יורדת במת ההיסטוריה. אפילו בתגורות שלנו, זה גם לא דבר עכשיו על, ודאי שפעם בבל ופרס ו... עלו וירדו, עלו וירדו. גם בימינו, אם ניקח אפילו את בריטניה, אפילו ניקח את בריטניה. בריטניה לא לפני הרבה זמן, במלחמת העולם הראשונה, וזה, הם היו אימפריה, השנייה קצת, הוא אימפריה גדולה, הוא אימפריה עצומה, היום לא נשאר הרבה מהאימפריה הזאת. או ניקח את האימפריה העותמנית, הטורקים, גם היו איזה אימפריה מאוד גדולה בזמן מלחמת העולם הראשונה. ועומר כבר לא כאלה, מדינה גדולה וזה, אבל זה לא האימפריאליסטיות שהייתה להם פעם. אז אתה רואה שהאומות עולות ויורדות. אז היה אפשר להתבונן ככה גם על עם ישראל, להגיד, טוב, גם עם ישראל הוא חלק מהשרשרת הטבעית הזאת של העמים. גם עם ישראל היו לו זמנים של פאר, למשל, זמנים של פאר, זמנים של הצלחה, בזמן המלכים שלנו, כן, מלכות דוד, בטח מלכות שלמה, בטח מלכות שלמה, זה היה זמן שעם ישראל היה בסיוע, בתפארתו, בגודלו, בחוזקו. טוב, אחרי זה ירד מהזה, וזה הטבעיות שלו. כמו שבפרס עלו וירדו, גם ישראל, כמו בבל עלו וירדו, יוון עלו וירדו, אלכסנדר מוקדון, בסדר, אז גם ככה עם ישראל עלו וירדו. היה מקום לשים את עם ישראל באותו סדר, באותו תהליך שמתרחש אצל שאר העמים. על זה באים חז"ל ואומרים לך, לא יש צער כלפי מעלה. תבין, אצל עם ישראל, הירידה, כאילו זה שעם ישראל ירדו ממעלתה, שעם ישראל גלו מארצם, זה שעם ישראל משועבדים תחת עמים אחרים, זה מצב לא טבעי. זה מצב שהוא לוקה בחסר, שהוא כואב, הוא כואב. למה הוא כואב? כי הוא לא הסדר הנכון של העולם. בסדר הנכון של העולם, עם ישראל הם לא יורדים, עם ישראל הם עולים. עם ישראל הם בהנהגה כזאת שמובילה את העולם, מובילה את האנושות, הנהגה שמביאה ברכה לכולם, שהיא נמצאים למעלה. הירידה של עם ישראל היא לא הנהגה טבעית. זה מה בא לבטא הצער של מעלה. דבר, נקודה מאוד מאוד חשובה להבין אותה. כן? בואו נראה אם נקרא את הדברים בפנים. אומר ככה, אתם רואים פה בשורה השמינית בערך, השביעית, ועל פי אלה הדברים, נבין עניין צער של מעלה בצרתן של ישראל. כי הנה אנו רואים טבע ההנהגה הכללית באומות הולך ומתחלף. פעם יעלה עם אחד אל מרום המעלה, ופעם ירד ואחר ירם ראשו. באו הנביאים וחז"ל וביארו דבריהם להודיע לנו, שלא ניתן חס ושלום לומר שירידת ישראל הוא דבר מסתעף חס ושלום מסדר ההנהגה הטבעית. שכך היא דרכה ומנהגה להיות בה חליפות ותמורות לעם ועם, ולא לעם אחד לעולם חוסן. ועל דבר שסדר ההנהגה כך הוטבע, אין שייך לומר חס שלום, צער למעלה. כאילו זה שבבל ירדו, הקדוש ברוך הוא לא מצטער על זה. כי זה הטבע של בבל, היו למעלה, עכשיו היו למטה, לא קרה כלום, זה לא, זה הטבע של העולם, אין פה צער. אומות מתחלפות, אימפריות מתחלפות, בדיוק, כן. נכון, נוצר בסין, כן, לא יודע מה יקרה עם איתם, נראה, נחכה ונראה את בעולם האלוקי, אנחנו לא יודעים לאן נלכו האומות האלה. אבל בסדר, כרגע הם למעלה. אבל לא שייך צער כשהם יורדים. כי יד רבה, השם יתברך שמח בהנהגתו הטובה והשלמה, גם כשיש אומות שיורדות. אבל עניין ירידת ישראל הוא דבר מקרי שלא כטבע ההנהגה, כי מראש שכין השם יתברך סדרו של עולם שהוא ישראל גוי עליון לכל גוי הארץ. ועל אופן זה דווקא ישתכלל הדר העולם ויבואו הבריאות לתכלית שלמותם. ראית איזה משפט חשוב לו? חשוב זה, סליחה, שהרב פה כותב שהקדוש ברוך הוא סידר את המציאות בצורה כזאת שהכין את הסדר של העולם שמיועד לעם ישראל להיות גוי עליון. גוי עליון, לא במובן, עם ישראל אנחנו רואים את הסדר, לא גוי עליון כמו חס ושלום הנאצים, ימח שמם. יש איזשהו גזע הארי שהוא הגזע הנבחר ואת השאר צריך להשמיד. צריך לאבד אותו כדי שלא ישפיעו חס ושלום. לא חס ושלום, עם ישראל לא בתור גאווה על אחרים, לא בתור כיבוש האחרים, השתלטות עליהם, אלא להפך, זה שעם ישראל נחשב כעליון על העמים, אנחנו רוצים שכל אומה תישאר במקומה, תישאר במקומה, תישאר תהיה מה שהיא, תהיה מה שהיא, לפי התפקיד, לפי הייעוד האלוקי שניתן, והם יקבלו את הברכה, כי יקבלו את הברכה דרך הצינור שנקרא אומה ישראלית, דרך הסמן שנקרא אומה ישראלית. עם ישראל הוא עם האלוקי, עם שקרוב לבורא עולם, קרוב לקדוש ברוך הוא, והוא מושך את הברכה ואת השפע האלוקי לאומות כולם, למציאות כולה. והוא שמח, אנחנו שמחים בהצלחתם של אומות אחרות, אנחנו גם לא רוצים שיהפכו להיות כמונו, אנחנו ממש לא רוצים שיתגיירו להיות כמונו, לא, מי שרוצה להתגייר הפך, נעביר אותו איזה, בדיקה רצינית מאוד אם הוא זה, לא מחפשים לגייר אף אחד, ולא לרדות אף אחד, לרדות, להשתלט בכוח, ממש לא, אלא הפך להביא ברכה, להביא ברכה לעולם, אבל דווקא דרך הסדר הזה, שעם ישראל נקיים כגוי עליון. עכשיו צריך לדעת שגם גוי עליון, שהעמים עצמם מכירים בזה, העמים עצמם מכירים בזה, שיש פה עם מיוחד, שיש פה עם עם קומת חיים אחרת, עם צורת חיים אחרת. מה זה? אור לגויים. העמים עצמם, העמים עצמם מכירים את זה. כן? והם בעצמם מרוממים את ישראל. זו התכלית. בכל מקרה, על אופן זה דווקא השתכלל הדר העולם, ויבוא הבריאות לתכלית שלמותם. אבל דווקא שהבריאות יכירו במעלתם של ישראל, זה יביא להם את השלמות שלהם, יביא להם את הברכה שלהם. שהוא המהלך הטבעי שחקק להם, העליון יתברך שמו בחוכמתו העליונה, ונמצא שירידת ישראל היא כמו חיסרון בהנהגה הכוללת, שבאה מצד כוח הבחירה וסדרי עניינים אחרים, שחייבו ירידתם לשעה, והוא כמו חולי שולט בגוף ההנהגה, וכל חולי סופו להתרפא. זה החידוש הבא. כיוון שזה חולי, אנחנו יודעים שחולי, שהוא יוצא מהמהלך הטבעי, אז הוא חייב להתרפא כדי לחזור לבריאות. כן? אתה יכול להגיד, בן אדם יכול למות, בסדר, אבל בעולם זה לא יכול, העולם הכללי, בן אדם פרטי יכול למות אם יכול, אוקיי, אבל העולם הכללי לא יכול למות. העולם זה העולם של הקדוש ברוך הוא. העולם זה העולם של הקדוש ברוך הוא, העולם חייב לחזור לבריאותו. אז יש פה בעצם אמירה, אמירה אלוקית, זה שהקדוש ברוך הוא מצטער על זה שעם ישראל ירדו, אז יש פה, בצער הזה, תמונה, הבטחה, הבטחה אלוקית שבאה ואומרת, תדעו לכם, זה לא המצב הבריא והטבעי, מה זה אומר? שאתם תחזרו לבריאות שלכם, שהעולם יחזור לבריאות שלו. ומה זה הבריאות של העולם? שעם ישראל יחזור לארצו, כן? ויבנה את עצמו מחדש, ויגיע חזרה למעלה שהעמים באמת יעריכו אותם, וישימו אותם כעליונים על כל גוי הארץ. כן, יהיה גוי עליון על כל גוי הארץ. עם ישראל יחזור לזה. אנחנו היום קל לנו להגיד את זה, כן? המשפט הזה, תראו את המשפט, אני קורא אותו שוב, כן? בוא נקרא, תמיד אוהב להתבונן במשפטים האלה, בנקודה הזאת, להעיר אותה, תראו, איך הוא אומר פה? והוא כמו חולי שעולות בגוף ההנהגה, וכל חולי סופו להתרפא, על כן ישראל בטוחים מאוד על החזרת מעלתם, כי ההנהגה תחזור לאיתן טבעה ככלות ימי חוליה, שיגמרו ימי המחלה, ימי הגלות, תחזור לטבע. אנחנו עכשיו קוראים את זה, מאוד קל לנו מה? להזדהות עם המילים האלה. למה קל לנו להזדהות עם זה? חזרנו, אנחנו חיים את זה. אנחנו רואים שזה מתרחש נגד עינינו. אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור תמיד צריכים לזכור, גם כשהרב קוק כתב את זה, זה עדיין, הרב קוק כתב את זה, עוד לא קמה המדינה בכלל. היה תהליך, זה הציוני, עוד הציונות התחילה, אבל עוד לא קמה. אבל תחזבו, נעזוב את הרב, נלך אחורה מהרב קוק. גדולי העולם שלפני זה גם ידעו את הדברים האלה. עם ישראל במשך כל הגלות ידע את המשפט הזה. וכשהוא היה, וזה היה נחשב, תתבונו רק 500 שנה אחורה, אתה חי בתור איזה, אתה חי בקהילה ביהודית, בלא יודע, בספרד, בטח עם כל האינקוויזיציה שהייתה שם. אבל לא ניקח ספרד, גרוס ספרד וכל זה, אלא סתם איזה קהילה באירופה, עם ישראל תמיד הוא נרדף, הוא כאילו מושפל, ואין לנו, אין לנו ארץ משלנו, אין לנו מדינה, אין לנו כלום. זה נראה כל כך רחוק ולא הגיוני, לא הגיוני. איפה אנחנו, ארץ ישראל, מה קשר, איך נגיע לשם? איך נגיע, איך זה יקרה, איך זה יקרה דבר כזה? אבל זה לא היה ככה. אנשים האמינו, אנשים חיו את זה, חיו את המשפט הזה, כן? לא יודע אם כולם, אבל יודע שגדולי ישראל, כן? הדברים האלה של הרב קוק הם בעצם, המקור שלהם, אחד המקורות שלהם, לא אגיד שהמקור, זה המהר"ל. המהר"ל, משהו, המהר"ל בנצח ישראל, לא רק נקרא את המשפט, את הפסקה הזאת עד הסוף, אני אגיד את המהר"ל. בוא נקרא את זה עד הסוף. אני אומר, רק צריך תמיד לזכור שלנו קל, אנחנו כאילו חיים, נולדנו כבר למציאות, שאנחנו לא שמים לב כמה ניסים, איזה פלא אנחנו חיים בו, איזה פלא, איזה מדינת ישראל, איזה פלא, לא מארץ הפלאות הדבר הזה, כן? מה אנחנו ב-70, זה, בני שבעים, כמה מדינה בנות 70 ו... כמה אנחנו? 78, לא זוכר? 75-7, כמה מדינת ישראל? משהו כזה, 77, עוד מעט ושמונה, אז כמה זה? זה כלום, יחסית בשנים, לעומת מה שקורה פה, מה קורה פה? זה לא נורמלי מה שקורה פה, כן? בכל ההצלחות, בכל העוצמה והמעצמה שהפכה מדינת ישראליות. זה פלא מארץ הפלאות, פרץ מאלה מארץ הפלאות, התרגלנו לזה. אבל זה דבר לא נורמלי, כאילו, הוא כן נורמלי, אבל הוא כאילו, לכאורה לא נורמלי. או, זה, אנחנו הולכים לגאולה הזאת, ודאי, להחזרת קומת הרוח לבית המקדש. כן, זה בית שני, חורמן בית שני, כן. כן. חובות חובות ירושלים, כן. לאן כדאי להיכנס? לאן? זה לא קשור להר הבית פה. חובה מחובות ירושלים, מה זה קשור להר הבית? יש כאלה אומרים שזה היה החורבה. לא סורי, גם בכנסת החורבה. יש כאלה שאומרים שזה. גם בכנסת החורבה, אתה יודע איפה זה? בערוב היו דחורים שאומרים שזה היה שם. באמת? כן, כן. אז החורבה זה לא דווקא בהר הבית, זה בירושלים. ירושלים זה בתוך החומות שם, איזה... בית הרוס, בית חרב, זה חורבה. בית חרב. יש כאלה שאומרים שבכנסת החורבה, זה הסיפור הזה. לא, זה לא בית המקדש, לא נכנס לבית המקדש, ודאי שלא. לא נכנס פה לזה. חובה אחת מחובות ירושלים, זה לא להפך, זה לא בית המקדש. אם זה היה בית המקדש, הוא היה כתוב פה מפורש, זה לא זה. בסדר? בוא נסיים רק את הפסקה הזאת, את הזה, ונגיד על המהר"ל משהו. על כן ישראל בטוחים מאוד על חזרת מעלתם, כי הנהגה תחזור לאיתן טבעה ככלות ימי חוליה. וזהו שאמר הכתוב, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. בשצף קצף, כלומר שכעסתי עלייך, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הסתרתי פניי רגע ממך. רגע? רגע? מה רגע? אנחנו פה 2,000 שנה כבר, כאילו, אנחנו קבענו ברוך השם, אבל 1,800 שנה, 1,000 שנה, מה זה? מה רגע? אז אומר הרב, חסד עולם, אומר, כי חסד עולם הוא החסד הכללי הגדול, שבשבילו מנהיג השם נדבך זו המציאות, שחקק בחוקים טובים, מביאים את הברואים לתכלית השלמות והטובה. ובזה החסד, ריחם הקדוש ברוך הוא את ישראל, כי שם מעלתם חוק בשלמות הכללית. וההסתרה שהסתיר פניו התברך מישראל הוא רק מקרה שאי אפשר קיומו. וזה שאמר בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, כי בערך ההנהגה הכוללת ייקרא רגע כל דבר שאינו חוק בהנהגה. כן, כל דבר שהוא יוצא מסדר ההנהגה נקרא רגע, אפילו שלוקח 1,000-2,000 שנה. כי זה לא, זה יחסית למצב הבריא זה רגע. כאילו זה לא, זה וגם יחסית באמת לחסד עולם רחמתי, כלומר, למציאות הנצח, גם 2000 שנה הם רגע. בסדר? כן? כי בערך ההנהגה הכוללת, יקרה רגע כל דבר שנוחק מההנהגה. אם כן סופו להתבטל, מה שאין כן ההנהגה הטובה של הקדוש ברוך הוא, הקבועה ששם אותה לעד לעולם, חוק ולא יעבור, שזה כשעם ישראל יחזור למעלתו ולארצו. אז מה תראים ש... אז זה בקשר לצער של השכינה. עכשיו אני אגיד לה, יגיע עכשיו לחיסרון של בית המקדש. אבל רק המקור פה של הדברים, אחד המקור לפחות זה המערד בנצח ישראל. המערד בנצח ישראל בפרק א', הוא מביא, כן, שלושה דברים ש... שמוכיחים שתהיה גאולה. כי הוא אומר, שלושה דברים לא טבעיים כאילו בעם ישראל. כן? הוא אומר שאלף, כל דבר צריך להיות במקום שלו, וכל דבר צריך להיות כאילו חופשי ולא משועבד, וכל דבר צריך גם להתקבץ, להיות כאילו מקובץ ביחד ולא לא מחולק. כאילו לחזור לטבע. כאילו אמרנו, זה בעצם המציאות של עם ישראל בגלות, זה כאילו לא הסדר הטבעי שלה. בנצח ישראל פרק א', זה כאילו הסדר הטבעי. וכיוון שזה לא הסדר הטבעי, אז ממילא מוכח שאנחנו נחזור, כי לא יכול להיות שהעולם לא יהיה לפי הסדר הטבעי שלו. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן, מה שהרב קוק מסביר כאן. רק המהר"ל תולה את זה גם במילים, גאל וגלה. שמים לב, כאילו יש גלה, זה בעצם מילה שמבטאת את הגלות של עם ישראל. וגאל, זה מילה שמבטאת את מה? את החזרה, את הגאולה. שמים לב שזה אותו הזה. אותו שורש, כאילו, אותו שורש. כן, אותם, כמעט אותם שורש, רק א' ואיזה. מה ההבדל ביניהם שגלה, זה כאילו לקחת את המציאות הטבעית של עם ישראל, והי, האות היא מפזרת, כאילו, לארבע רוחות השמיים. ארבע רוחות ונקודה אחת באמצע, זה איזה חמש, כאילו ארבע רוחות ונקודה אחת באמצע. וגאל, זה כאילו המקבץ, חזרה. אתם מבינים? זה עם א' באמצע, א' באמצע. כן, א' שכאילו מקבצת את כל הסדר הלא טבעי, מקבצת אותו חזרה לסדר הנכון שלו. זה כאילו הבדל מגלה לגלה שם, ככה מסביר. טוב. והנה, עכשיו אומר הרב, אז אמרתי על המהר"ל, תבינים שהמהר"ל, הוא חי ממש בנקודת החושך של עם ישראל. הוא חי בנקודת החושך, שעם ישראל היה אחרי גלות ספרד. שם אתה רואה את עם ישראל כל כך מפורק, כל כך כבר, כל כך מאות שנים, 1,000+ שנה כבר בגלות. ועכשיו גם היה איזשהו הצלחה בספרת תור הזהב כזה, ועכשיו גם זה לא. פיזרו אותנו בפיזור אחר פיזור. תתייאש! איזה תתייאש, אומר המהר"ל, אין מצב. באמת, הוא כתב את זה, כי אנשים בדורו התייאשו, ואין מצב. עם ישראל חייב לחזור, כי זה הסדר של המציאות, זה הסדר של העולם, הוא חייב להיגאל. אבל איך אדם עומד כזה בשיח של עם ישראל, וכזאת אמונה וביטחון, כותב דברים שאנחנו רק היום מבינים למה הוא מתכוון. איך זה מתרחש מול העיניים שלנו. טוב, עכשיו אומר המערב על החיסרון של בית המקדש. והנה החיסרון שבעולם מצד שפלותן של ישראל ניכר בכמה דרכים. כן, אמרנו שכאילו כל העולם מפסיד בזה שעם ישראל לא נמצא במעלה שלו. הדרך הראשונה, מצד רוממות אנשי המעלה שבישראל, שאין ארוך לקדושת מידותיהם ועומק חוכמתם. וכשישראל במעלה הם יכולים להטיב הרבה לטובת שלמות העולם. כעניין שאמר בגבריאל, אם יהיו כל חכמי אותו עולם בכף מוזנם, ודניאל איש חמודות בכף שנייה, לא נמצא מכריע את כולם. וכשאנשי מעלה קדושי עליון כאלה נתונים בשפל, וכל שלמותם אינו נשמע בעולם, ראה רבה יהיה לבריאות, וכולן נגד חוק השלמות שעשת השם נדבך בבריאותיו. כלומר, יש בעם ישראל אנשים עם נשמות אדירות עצומות, גם מבחינת החוכמה שלהם, גם מבחינת עולם העמידות שלהם, עולם האישיות הפנימי שלהם. שזה זה, 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 זה נשמות בסדר גודל אחר מה שהאומות העמים מכירים. אבל כשעם ישראל חוזר למקומו, אז יש כבוד לאנשים כאלה. יש כבוד למאדירים את שמם, כאילו מכירים בזה שיש פה אומה ישראלית שיש לה אנשים כאלה. ואז העמים גם מקבלים מהם הדרכה וזה. אבל כשעם ישראל כאילו בגלות, אז כמה שעם ישראל בשפלות, אז נכון שאולי מקומי תנו לאנשים האלה כבוד, כמו שעמדו לדניאל, אבל זה לא השפעה גלובלית, לא השפעה כאילו... רחבה אוניברסלית כזאת, הרי לדניאל אומר, גבריאל אמר, כל חכמי אומות העולם תביא בכף מאזניים אחת, תשים את דניאל, כן, בכמה מאזניים שני, מכריע את כולם, זה איש אחד, זה דמות, כאילו זה איכות נשמה, בסדר גודל אחר ממה שהעמים מכירים. ובעת את דניאל כיבדו, אבל שוב, זה כיבדו, ונתנו, נבוכדנצר איתי היציא איתו, נתן לו מקום וכל זה, אבל עדיין זה השפעה מקומית. כשעם ישראל יושב על, על המקום, הסדר הנכון שלו, אז זה מתפרץ החוצה, זה כאילו ההשפעה של הגדולים של עם ישראל, מתפרצת בצורה מאוד עוצמתית. טוב, והדבר השני, מצד עבודת הקורבנות, שמזה נמשך שלמות גדולה בעולם ושפע רב, ורצונו יתברך להיטיב לבריאותיו, וכל מה שחסר הדבר המשלים מן ההנהגה בשלמותה. בסדר, עבודת הקורבנות. כשיש קורבנות בית המקדש, זה מושך ברכה למציאות ולעולם כולו. השלישי, גם עבודת השם יתברך וידיעתו, שהם דברים שנעשים אפילו חוץ למקדש. ואינם תלוי בו. עכשיו, הדבר השני, ודאי שקשור למקדש, כן? הדבר השלישי, הוא אומר, אפילו דבר, המעשים של ישראל נעשים חוץ למקדש, ואינם תלויים בו, מכל מקום חוק נתן השם יתברך, שעל ידי קדושת המקדש, כל העבודות פועלות את פעולת שלמותן באופן יותר נכבד, באין ארוך. או, כאן כבר, ונתחיל להביא את החיסרון של בית, כשאין בית מקדש, אמרנו, זה חיסרון כלל עולמי, חיסרון, חזק מאוד במציאות. כלומר, שכל הפעולות, המעשים הטובים שאנחנו עושים, כל המצוות שאנחנו עושים, אז הערך שלהם הוא כהה מאוד, כלומר הוא חלש מאוד יחסית לכשיש בית מקדש. כשיש בית מקדש, אז לכל המעשים הטובים שלך יש להם אנרגיה רוחנית, אנרגיה טובה, אנרגיה של טוב ושל שפע, פי כמה וכמה יותר מה שעכשיו. כשאתה לומד תורה, כשאתה מתפלל, כשאתה מברך, כשאתה מקיים כל מצווה, אם זה יש מקדש או אין בית מקדש, זה הבדל עצום להשפעה של המעשים שלך. כן, להשפעה של המעשים שלך, להקרנה של המעשים שלך, לאנרגיה הרוחנית של המעשים שלך. כן? זה כי העולם כולו חסר בצורה, בנשמה שלו, בחורבן בית המקדש. ולכן הוא אומר, על כן נקרא בית המקדש בתפילה, שאפילו התפילה שהיא נוהגת בכל מקום, מתקבלת יותר במקום המקדש ולידי קדושתו. ומזה נלמד לכל העבודות שאינן תלויות בו, שהשלמות היוצאת מהן על ידי קדושת המקדש, גדולה ונכבדה יותר מהשלמות היוצאת מהן מבלדו. אז, 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 אז לכן אנחנו כולנו חסרים שאין בית מקדש. שאין בית מקדש, אז, אז, אז הקשר עם השמיים הוא לוקה בחסר. זה המקום שחבר אותנו לשמיים. וממילא כל העבודות הטובות שלנו וכל התפילות שלנו והתורה שלנו והמצוות שאנחנו מקיימים, זה משפיע ודאי, זה פועל טוב. אבל זה כמו כאילו שאתה... כאילו יש איזשהו, אתה מנסה לזרוק מטבעות זהב לתוך חדר, כן? והדלת היא סגורה כי יש פתח קטן. יש פתח קטן, אז אתה זורק המון מטבעות זהב ונכנס, מדוע קצת, למה? כי יש שם מחסום על הדלת, כן? מחסום איזה. ברגע שאתה מוציא את המחסום, הכל מזורק, אתה זורק, הכל נכנס פנימה, כן? אז כשאין בית מקדש, אז כאילו יש שער פתוח לשמיים, אז אנחנו זורקים המון שפע, אנחנו מלמטה, מהמציאות שלנו, מהמצוות שלנו, מהתורה שלנו, זורקים המון שפע שהוא נכנס, הוא חודר לעולמות העליונים, ואז הוא חוזר להשפיע עלינו. חוזר להשפיע חזרה אלינו, השפע שאנחנו זורקים, כי הדלת פתוחה לשמיים. כשאין בית מקדש, אז יש סדק כאילו שמחבא בינינו לבין השמיים. יש פתח קטן, תמיד פתח קטן, כי אנחנו זורקים את כל השפע, אבל נכנס רק קצת לכאורה. רק קצת נכנס. זה לא מדויק, אבל זה כאילו, תת את זה שמשל. זה איזשהו משל קצת לעזה. הרב באמת יגיד שהוא הולך להגיד פה שבאמת זה לא מדויק, אלא כל השפע שאנחנו עושים הוא כן נכנע, עולה לשמיים, אבל הבעיה היא כשאין בקדש הוא לא יורד חזרה. זה כאילו, השפע לא יורד חזרה אלינו. הוא כן עולה לשם, לא יורד חזרה אלינו. אתם מבינים? וזה המשמעות. כשיבנה בית המקדש, מה תהיה המשמעות? מה יהיה עכשיו? כאילו, מה יורד חזרה? אה? קו ישיר. קו ישיר, כן, קו ישיר, אבל שהוא יוריד לא רק את המעשים שמכאן ולאבא, כלומר מי שבית המקדש, אלא כל מה שנבנה בידו, כל מה שנצבר במהלך הדורות שלא היה בית מקדש, וכל השפע הזה התנקז למעלה, כן? נאסף, נאסף, נאסף מכל עם ישראל, בכל הדורות של הגלות, נאסף שם שפע אדיר ואדיר, אדיר. כל השפע הזה פתאום בום, משפך, בום, לתוך המציאות, ויהיה איזשהו שפע שצריך כלים כדי להכיל אותו, כן? משהו אדיר של טוב שירד מהשמיים, זה מה שהוא מסביר פה עכשיו, כן? בדבר הזה. איפה אנחנו רק נקרא פה, שזה נלמד לכל העבודות שאינן תלויות בו, גדולה ונכבדה יותר משהו יוצא מהדו. אבל עוד דבר גדול יש בחסר יולד בר שמו, שהרי באמת הוא את המקדש שלמטה, מכוון כנגד בית המקדש למעלה, אני עכשיו מסביר את זה. כמו שכתוב לעולם זאת על ישראל, כדבר חזר מנחות, אם כן צריך לומר, שלעולם פועלות כל העבודות את חוק שלמותן, כאילו בית המקדש בנוי, אלא כיוון שבעולם הזה הוא חרב, כאילו יש בית המקדש למעלה, אבל למטה אין בית המקדש. בית המקדש למעלה אף פעם לא חרב. הפעם הוא חרב. למטה הוא חרב. אז אומר, אז כיוון שבעולם הזה הוא חרב, אי אפשר שהוא ישפיעו הטובות הנפשחות מזו השלמות לעולם הזה. ונשארות רק למעלה. וכשיבוא זמן שואת ישראל וישתכלל העולם בבית המקדש, ויהיה ראוי לקבל שלמות עליון, אז יופיע השם יתברך בהדר גאון, כל השלמות הנעשה מכוח, כל המצוות העבודות כולן. הכל נאסף למעלה, נאסף, נצבר, 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 בערך שהן פועלות אם היה בית הקדש שם לכונו. בסדר? והנה אף על פי שבדברים העליונים השלמות מתווספת, מכל מקום, אין זה כבר התכלית, שזה יהיה בעליונים השלמות. כי אם שהושפעו כל אלה למטה, למקום הגורמים זו השלמות, אנחנו למטה גורמים זה שישפוע עלינו. ונמצא שגם מצד הדברים העליונים עצמם, המיוחסים מצד מעלתם לא יתעלה ביותר, גם כן אין זה התכלית העיקרית, אבל מצד מצבן של ישראל, הרי הדבר רע ומר מאוד, שכל אלה הגדולות מוכנות להם, והן נתונים בחרפה ושפלות בעוונותינו הרבים. טוב, עד כאן ראינו קצת את החיסרון, מה הביטוי של החיסרון של בית המקדש, שכל המציאות בעצם חסרה מהקשר בין שמיים לארץ, ומלא מהשפע הגדול שיכול להגיע בעקבות המעשים שלה. כן? וזה כאילו מה שקשור לזה כזו שהוא מנענע את ראשו, וזה, מקסים אותו, טוב, אבל זה כבר לא נספיק לעשות את זה היום. אז טוב, דיברנו פה קצת גם על ההשפעה של הצער שלמעלה, כלומר, הסדר הלא טבעי הזה, כשעם ישראל לא במקומו, כן, וגם קצת על החיסרון של בית המקדש, צריך, כמו שדיברנו קצת מקודם, צריך לנסה יותר ויותר מה? לחזק את התודעת החיסרון הזה אצלנו, להתרגל שזה לא טוב שאנחנו רגילים, שאין בית מקדש, זה לא טוב, לא הדבר הנכון, צריך לרצות, לחזור לרצות את הבניין שלו, במהרה בימינו בעזרת השם, בתוכנו. טוב, עד כאן, ברוכים תהיו. סור בזה.